ערב טוב, אנחנו נמצאים בתחילת השנה. עכשיו יצאנו משמחת תורה, קראנו שבת שעברה את שבת פרשת בראשית. השבת אנחנו הולכים לקרוא את פרשת נוח. יש פתגם חסידי שתמיד מובא בשיחות של הרבים, שכפי שהאדם מעמיד את עצמו בפרשת בראשית, כפי שהאדם מעמיד את עצמו בפרשת בראשית, הוא פועל בזה שכך יהיה כל השנה כולה. זאת אומרת, יש כוח בהתחלת השנה, בשבת הראשונה של השנה, שבאופן שהאדם נמצא בו, כך זה יפעל עליו כל השנה. זה הפתגם שאנחנו כבר אחרי שבת בראשית, אבל זה הפתגם שתמיד מובא. והרבי, באחת מהשיחות, השיחות האחרונות, הוא הוסיף שעניין דומה לזה יש גם בשבת פרשת נוח, השבת שאנחנו מתקרבים אליה, שזה גם שבת כללית שיש בה כוח, כמו שמיד נסביר, לגבי כל השנה כולה. אז אנחנו נסביר קודם כל מה זה העניין של שבת בראשית, מה ההבדל בינה לבין שבת נוח מבחינת התוכן, ואנחנו נלמד מזה גם לחיים בבית, כמו שאנחנו עסוקים בדרך כלל. שבת בראשית, שמוסבר מה המיוחד בשבת בראשית, בתוכן שלה, שעל ידעת הפועל, בתוכן של הקריאה בתורה, לדעת הפועל על כל השנה כולה, זה אומר שבתוכן של הפרשה, שאנחנו קוראים בתורה, פרשת בראשית, יש עניין כללי שנותן לך כוחות לכל השנה כולה. לכן אם אתה מפנים את אותו עניין כללי, זה הכוונה שאתה מעמיד את עצמך במקום נכון בשבת פרשת בראשית, זה נותן לך כוחות נכונים על כל השנה כולה. מה העניין המיוחד של שבת בראשית? בפרשת בראשית אנחנו קוראים על הבריאה, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מאין. כשאדם חווה, מפנים את המשמעות הפנימית מאחרי המושג בריאה יש מאין, הדבר הזה יכול להיות מילים. אתה מאמין שהבורא ברא את העולם. ברא את העולם יש מאין. המילים האלה לא יכולות לא להגיד לך הרבה. להפנים את המילים האלה, זה נקרא להעמיד את עצמך סביב התוכן הזה, זה נותן לך תמונה אחרת של כל החיים. תמונה אחרת של כל השנה. שכמובן צריכים לקחת מהשבת שבה קראנו בתורה את תיאור הבריאה בראשית ברא אלוקים, משם צריכים לקחת אחר כך לכל השנה כולה. מה הנקודה העיקרית בתוכן של הבריאה? מה זה להפנים? אם אנחנו מבינים, ואני לא מסביר את זה כרגע בהרחבה, אבל ננגר רק בזה קצת, אם אנחנו מבינים שהעולם נברא יש מאין, כמו שמסביר האדמו"ר הזקן בספר התניא, בשער הייחוד והאמונה, עולם מזה מסקנה שהמציאות של העולם היא בעצם אלוקות. התפיסה הפשוטה שלנו של העולם היא לא תפיסה כזאת. כשאנחנו מסתכלים על העולם בצורה פשוטה, אנחנו אומרים, העולם זה מציאות. יש עולם, יש כאן מציאות. המציאות הזאת של העולם, מאיפה היא באה? בורא ברא, בסדר, אז יש גם בורא. אם אנחנו, אתה יכול להגיד אין, אתה יכול להתכחש, אבל אם אתה מספיק חכם, יש עולם, ואתה מוכן לקבל חידוש, יש גם בורא. זה נקרא בסוף של החסידות, שהמציאות של העולם היא בפשיטות, והמציאות של האלוקות היא בהתחדשות. מה זאת אומרת? מה מונח אצלך בפשיטות? מה פשוט אצלך? פשוט אצלך יש עולם. הוא עומד, העולם קיים, אני חלק מהעולם. עכשיו, כמובן אנחנו מדברים על עולם, זה לא רק העולם החיצוני, זה גם העולם הפנימי. מה הנקודה העיקרית שאתה תופס שהעולם הוא פשוט? האני שלי, האני שמרוכז בעצמו, אני הרי חווה את עצמי ואת העולם, זה הדבר הכי עיקרי. עולם פשוט, אני, חלק מהעולם. כמו שהעולם הוא פשוט, יש קיום של עולם, יש גם את הקיום של האני שלי, אני. אני מה שאני רוצה, אני מה שאני חושב, מה שמטריד אותי, אני, האני שלי זה הדבר הכי בסיסי של המציאות. עכשיו אני יכול להתעלם ממה שמעליי, אבל אם אני מספיק חכם, אני לא אתעלם ממה שמעליי. אני אבין, לא, יש גם בורא שברא אותי. אבל אז התודעה שיש בורא, התודעה שיש בורא, זה נקרא שהאלוקות היא בהתחדשות. זה כמו חידוש. לא, אל תחשוב שמה שפשוט אצלך. יש איזה משהו שמעבר לזה, זה הכרה שיש בורא. אבל זה כל זה בא כשאנחנו לא מבינים את המשמעות האמיתית של בריאה יש מאין. כשאתה לא מבין את המשמעות האמיתית של בריאה יש מאין, אז אתה חווה את זה שהעולם הוא בפשיטות והאלוקות, אם אתה כבר מכיר בה, היא בהתחדשות. אבל כשמבינים את המשמעות האמיתית שהעולם הוא נברא יש מאין, שזה כמו שאמרנו, זה התוכן של שבת פרשת בראשית. מה עומד בעצם מאחרי המושג בריאה יש מאין? אין עולם, יש אפס מוחלט. מה יש? בורא. קודם כל היה רק הבורא, ולא רק שהיה רק הבורא, הוא גם לא נתן המציאות של הבורא, בלשון שכתובה בספרי הקבלה, המציאות של הבורא לא נותנת מקום לעולמות. בלשון של הארי, שבתחילת הכל היה אור אין סוף ממלא את כל החלל, ולא היה מקום לעולמות. זאת אומרת, לא היה בכלל מקום שיהיה מציאות. מדוע? כי המציאות של הבורא הוא הכל, והכל הוא, ואין שום דבר חוץ ממנו. מלא, מאיפה יהיה בכלל מקום למישהו נפרד מהבורא? הרי הוא הכל. מה הבורא עשה? עשה חידוש. מי שאין אפשרות בכלל, שיש אפס נבראים, שלא שייך שיהיה מציאות נפרדת, הבורא עשה חידוש, וברא יש מאין נברא. עולם, נבראים, אותך, אתה כפרט מהעולם, הוא ברא אותך יש מאין. עכשיו, כיוון שאתה חידוש, מסביר האדמו"ר הזקן בתניא, בשער האיחוד והאמונה, כיוון שאתה לא היית ונהיית, אתה זקוק כל הזמן למציאות שלך, שהכוח המחדש אותך, יפעל עליך כל הזמן, יחדש אותך. אומר האדמו"ר הזקן בתניא, שיש איזו טעות שאנשים חושבים שהבריאה היא כמו יצירה אנושית. אבל מה הטעות? כשאדם יוצר משהו, הוא יוצר את זה יש מיש. היה יש מסוים, מה הוא עשה לו? שינה לו את הצורה. ממילא גם אם היוצר, למשל, הדוגמה של אדמו"ר הזקן שמביא בתניא, אם אדם עם צורף עושה כוס כסף. היה גוש כסף, הוא עשה מזה כוס, צורה של כוס. עכשיו יכול להיות שהצורף כבר איננו בעולם, אבל הכוס עומדת וקיימת בצורתה. למה היא קיימת? כי גם לפני זה הייתה קיימת, היא הייתה קיימת בצורה של מטיל כסף. היא הייתה קיימת. אז הוא רק שינה לה את הצורה. אומר אדמו"ר הזקן, אנשים חושבים שככה בורא ברא את העולם. העולם קיים בפני עצמו. למה הוא קיים בפני עצמו? כאילו הוא תמיד היה. ולכן רק שינו לו את הצורה. אומר אדמו"ר הזקן, זה טעות מאוד גדולה. העולם הרי נברא יש מאין. כשאתה עושה חידוש יש מאין, הכוח המחדש צריך להיות כל הזמן בדבר שמתחדש. זאת אומרת, אם במשל שלנו, אם הצורף היה עושה את הכוס יש מאין, שכמובן זה לא יכולת אנושית, אז כל הזמן הצורף היה צריך להמשיך לעשות את הכוס הזאת. ואם הוא היה מפסיק לעשות אותה, היא הייתה נעלמת. ואדמור זקן שם, אופה, לא נעריך בזה, אדמור זקן מעריך להסביר את זה שם, בתחילת שער יתוק לאמונה. עכשיו, המסקנה של התודעה הזאת, שאם אתה מבין לעומק את המשמעות של הבריאה, אז אתה בעצם מבין, הבריאה יש מאין, אתה בעצם מבין שכל המציאות של העולם היא אלוקית. אתה אומנם רואה אותה כנפרדת, אתה רואה את המציאות של העולם כעומד בפני עצמו, אבל זה רק מה שנראה לנו. האמת היא שכל פרט בעולם, כל מה שיש בו, זה הרצון האלוקי, החוכמה האלוקית, הכוח האלוקי שמהווה אותו. עכשיו, כשאדם מפנים את זה, אז הוא בעצם מבין שהעולם הוא לא פשוט. זה לא כמו שחשבנו כדי עולם עומד, אלא בעצם מה שפשוט, מה שבאמת נמצא, זה הבורא, זה נקרא אלוקות בפשיטות. הבורא הוא פשוט. המציאות של העולם, זה שנמצא העולם, זה חידוש, זה פלא. זה שיש משהו קיים, זה בגלל שהבורא עכשיו מחדש אותו. הוא יפסיק לחדש אותו, הדבר ייעלם. וההסתכלות הזאת נותנת לנו, זה נקרא לעמוד מאחרי התוכן של פרשת בראשית, זאת אומרת, כשאדם מפנים את הרעיון הזה, כלומר, כדי להפנים אותו, צריך ללמוד אותו יותר בהרחבה, לא באופן שאנחנו כרגע נגענו בזה. אבל כשאדם מפנים את הרעיון הזה, הוא בעצם מבין שכל פרט בחיים, כל פרט במציאות, כיוון שהוא רק ביטוי של הרצון האלוקי, אז ודאי שהעיקר בכל פרט זה איך מגלים בו את הכוונה האלוקית. איך משתמשים בו למטרה שבשבילו הוא קיים. הרי הדבר קיים בגלל שהבורא רוצה אותו. אז למה הבורא רוצה אותו? צריך לבדוק בשביל מה הבורא רוצה אותו. איך משתמשים בו על פי הכוונה האלוקית. זאת אומרת, זה נותן לנו אפשרות, ההתבוננות בזה, שכל פרטי המציאות הופכים להיות כאמצעי גלוי לכוונה של הבורא. כמו שהזכרנו מקודם, זה לא העולם שסביבנו, זה גם עצם האני שלך, עצם העולם הפרטי שלך. כשאדם מתבונן בעניין הזה, שבעצם כל רגע ורגע הוא מתאווה יש מאין מהבורא, כל רגע ורגע הבורא נותן לו את החיים, אז כמובן השאלה הראשונה שהוא צריך לשאול את עצמו, בשביל מה? למה הם נועדו? מה התכלית שלהם? אם הוא חושב אני חי, טוב, אז אני עכשיו אחשוב, אני קיים, אני אחשוב. אני קיים, אז קודם כל אין שאלה על עצם הקיום שלי. מה אני רוצה לעשות את עצמי? מה אני לא רוצה לעשות עם עצמי? זו שאלה צדדית. אבל ברגע שאדם מבין שכל מציאותו, זה המושג שהעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מאין, בראשית ברא אלוקים, כל מציאותו מתחדשת כל הזמן, יש מאין, זה כמובן נותן תכלית אחרת, משמעות אחרת לעצם המציאות של העני. זה התוכן הכללי, זה הרעיון הכללי שעומד מאחרי שבת בראשית. לכן אנחנו גם יכולים להבין איך זה נותן כוח אחר לכל השנה כולה. זאת אומרת שהחידוש של שבת בראשית, לכן בא אותו פתגם חסידי, שבאותו אופן שהאדם מעמיד את עצמו בשבת בראשית, ככה יהיו לו כוחות אחרים, מציאות אחרת, הסתכלות אחרת לכל המציאות של כל השנה כולה. כמו שאמרנו בתחילת הדברים, זה השבת הראשונה של התורה, בראשית ברא. בא רבי וחידש שגם בפרשה השנייה, פרשת נוח, היא שבת כללית, ויש בה גם כן את אותו עניין של משהו ששייך לכל השנה כולה. אבל מה פרשת נוח? מה התוכן העיקרי של פרשת נוח? זה לא הבריאה יש מאין, אלא בדיוק פרשת נוח יש משהו בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא נמאס לו מהבריאה יש מאין. כל מה שאנחנו קוראים בתורה, כל מה שאנחנו קוראים בתורה בפרשת נוח, איך הקדוש ברוך הוא נעצב בליבו שהוא ברא את העולם כמו שהוא. נמאס לו מהעולם כמו שהוא. העולם כמו שהוא, עולם של נפילה, של חטא, של מלא ארץ חמס מפניהם. עולם שקדוש ברוך הוא כמו שהוא לא רוצה אותו. אבל מה קורה שם? נוח יצדיק תמים היה בדורותיו, נוח בעבודתו, בטבע שהוא בורא, בצדקות שלו, מציל את עצמו, אחר כך מילא נותן קיום לעולם, ועד שהקדוש הוא מבטיח שזהו, יותר כבר לא יחריב את העולם. זה קורית ברית עם העולם. זה התוכן של פרשת נוח. אם אנחנו שומעים את התוכן ששב תיארנו אותו, שזה כמובן זה התוכן הפשוט של הפרשה, אנחנו שומעים כאן שיש כאן צד שהוא לא מבטאת עצם הבריאה, אלא את העבודה האנושית, מה אתה? אתה, העולם הוא בבעיה, אתה בבעיה, איך יש לך יכולת לתקן את המציאות ולהוביל את העולם ליהודו ותכליתו? ואיך יש הבטחה שבעקבות העבודה שלנו, כמו שנוח שעשה עבודה, אז העבודה שלנו תוביל את העולם לשלמותו. עכשיו לא נעריך כרגע להסביר, אבל בחסידות מוסבר בהרחבה שמה שקרה, מה שנוח הוביל את העולם בתיבת נוח, זה כבר היה עולם של גאולה. נוח מצא חן בעיני השם בדגם קטן בתוך התיבה, ככה מובן במאמרי החסידות, היה מעין המצב של העתיד לבוא, עולם של גאולה, עולם מושלם. זאת אומרת, מי החידלון הגדול של העולם, מי המצב הכי בעייתי של העולם, שהקדוש הוא רוצה להשחית אותו, העולם, מאותה ירידה גדולה, העולם בעצם מגיע לעלייה הכי גדולה, גם להבטחה לקיום שלו, אבל יותר מזה הוא מגיע למצב, אמנם בדגם קטן, למצב אידיאלי, מצב של מציאות שמעין לעתיד לבוא, גר זאב עם כבש ונמר עם די ירבץ, שם בתוך תיבת נוח, היה גילוי של מציאות מאוד שלמה ונעלה. אומר הרבי, מה הנקודה העיקרית של פרשת נוח? מה העבודה שעל ידה אנחנו, מה אנחנו עושים את העבודה שלנו? זה השבת, השבוע הראשון של עבודה, שממנו אפשר לראות לאיפה העולם צריך להגיע, לאיפה התכלית של העולם. אם אמרנו מקודם שפרשת בראשית מסבירה לנו איך הבורא ברא את העולם, מה המהות האמיתית של העולם, פה אנחנו יכולים להבין מה המהות האמיתית של העבודה האנושית, שזה שני צדדים של שלמות. ולכן פרשת נוח היא בעצם הפרשה הראשונה שאתה, התוכן שלה זה איך אנחנו עם העבודה שלנו מצילים ומקיימים את העולם ומביאים אותו ליהודו ולתכליתו. זה שני הצדדים. אם נסכם כאן שתי הנקודות האלה, הרבי משתמש בשיחה להסביר את זה, הוא אומר שפרשת בראשית זה העיקר העולם איכשהו בכוח הבריאה של הבורא. פרשת נוח, העולם איכשהו בפועל על ידי העבודה שלנו. יש לנו את המציאות שלה בכוח, ויש את המציאות שלה בפועל. שבת בראשית זה שבת מאוד כללית, עניין מאוד כללי, אבל הוא בכוח. איך הבורא ברא את העולם ומה? את העולם, איך הבורא ברא את העולם, עוד אפשר לקלקל את זה. כמו שראינו, בסוף פרשת בראשית, יש קלקול לעולם. אבל יש את העבודה איך שהיא בפועל, בעקבות העבודה שלנו, שזה הסוד של פרשת נוח, ומלא, כמו שפרשת נוח יש בצד מאוד מאוד כללי, שמבטא ממש את הסוד הזה של העבודה שמביאה אל השלמות ואל הגאולה. כן. שאלה טובה, אבל כרגע להסביר את זה בהרחבה זה קצת קשה, אני רק ניגע בנקודה. ודאי שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם בחירה חופשית, אפשר להם לקלקל. כמובן שבתוך הבחירה החופשית הזאת, הקדוש ברוך הוא עשה את כל האמצעים כדי שבסוף נגיעו לתיקון, שבסופו של דבר מהנפילה הזאת תבוא בסופו של דבר העלייה. אבל ההשגחה שרוצה את העלייה היא מוסתרת. בפועל זה מתחיל תהליך שאנחנו רואים בגלוי לאיפה הבחירה מובילה, ועד שהקדוש ברוך הוא מתערב בעונש ובצורות אחרות, ומשגיח ומביא בסופו של דבר את העולם לקראת היעד האמיתי שהוא רצה. אז יש זמנים שהקדוש ברוך הוא מתרחק ונותן לנו לקלקל, וההתרחקות היא רק בגלוי. בעלם הוא ודאי ממשיך לדאוג שהכל ינוע קדימה. אבל זה בעלם. אחרי שהסברנו את הכלל הזה, שזה התמצית, מה הכלל הזה בעצם מלמד אותנו? היחסי גומלין היום בפרשת בראשית, בפרשת נוח, לגבי העבודה הרוחנית שלנו. אז בואו, מה הייתה הנקודה? יש את העבודה בכוח, כאילו את התודעה, איך היא ניתנת מלמעלה, שזה אתה גם צריך להבין את הדברים, זה פרשת בראשית. ויש למה שאתה צריך להוביל בעקבות העבודה שלך. לאיפה אתה צריך להוביל את הדברים? יש קושי, יש משבר, יש נפילה, העולם בבעיה, לאיפה העבודה שלנו מובילה את הדברים. שזה העניין של התיקון של פרשת נוח. בחיים ובעבודה הפרטית שלנו, תמיד יש לנו את שני החלקים. יש להבין נכון איך הבורא נותן לנו את הכוחות. איך העולם הוא מצד הפוטנציאל. מה הבורא נותן לנו מלמעלה. למרות שאנחנו יכולים לקלקל את זה. אבל אתה צריך לזכור, זאת אומרת, זו ידיעה בפני עצמה, להבין מה המהות האמיתית של המציאות שלנו, כמו שהבורא נותן אותה. זה פרשת בראשית. אחר כך יש עוד עניין, שהוא לא פחות חשוב. מה היכולת שלך בעבודה שלך, לא איך הבורא נתן, מה היכולת שלך בעבודה שלך לתקן את המציאות ולהוביל אותה בעצם לאותה שלמות של גאולה, שזה בעצם העיקר. אז יש לנו כאן שני צדדים של תפיסה, מה הפוטנציאל שקיבלנו ומה העבודה יכולה להוביל. אומר הרבי בשיחה שהעבודה מובילה למקום שהוא באין הרוך מאשר הפוטנציאל שאנחנו קיבלנו. בכל פרשת בראשית, העיקר שם אומר הרבי, זה בראשית ברא אלוקים, מידת הדין, הצמצום. גם אחר כך שמוזכר שם הוויה, גם שמוזכר שם הוויה, שזה מידת החסד, הרחמים, זה אלה תולדות השמיים והארץ, גם ביום עשות הוויה אלוקים, ארץ ושמיים, זה הוויה עדיין עם שם אלוקים, זאת אומרת, גם הגילוי היותר נעלה של שם הוויה, הוא עדיין עטוף, מוסתר, בתוך שם אלוקים. פרשת נוח כתוב, ונוח מצא חן בעיני הוויה. אין אלוקים שם. העבודה מלמטה של נוח נותנת גילוי שלם של משהו שהוא בעין ארוך, גילוי שם הוויה, בעין ארוך מההסתר של שם אלוקים. שזה מה זה כמובן אומר לנו, מה הנקודה הזאת אומרת לנו, שאם אנחנו בודקים את הפוטנציאל שקיבלנו, שצריכים להיות מחוברים אליו, זה פרשת בראשית, מול מה אנחנו עושים בכוח העבודה שלנו, בכוח היציאה שאנחנו יוצאים מתוך הקושי, מתוך המבול הפנימי ועושים את העבודה, אנחנו מגיעים בכוח העבודה שלנו למקום שהוא בעין ארוך. למה הדברים? כמו שאמרנו בתחילת הדברים, זה תחילת התורה, פרשת בראשית, פרשת נוח, כמו שהרבי מסביר את הנקודה העיקרית שעומדת מאחורי זה. אבל מה אנחנו לומדים, או מה מתבוננים מהדברים האלה, לגבי בכלל חיים חברתיים ובכלל לגבי בית. כשאנחנו ניגשים לכל תחום, ובוודאי לתחום של בית וחיים, האלף זה הבראשית, זה להבין איך הדברים ניתנים מלמעלה. מה הפוטנציאל? מה הקדוש הוא בעצם עושה? כמו הוא ברא את העולם. עכשיו הפוטנציאל, הנקודה שעומדת מאחרי הדברים כמו שהם ניתנים מלמעלה, היא משנה לך לגמרי את התמונה של המציאות. אמנם אתה יכול לקלקל את זה, לרדת משם, אבל צריכים לדעת שמודעים בסופו, מודעים לאותו עניין, של הפוטנציאל, זה נותן לך תמונה אחרת לגמרי של המציאות, מה שהתחלנו את הדברים, שפרשת בראשית מלמדת אותך, נותן לך כוחות אחרים לכל השנה כולה. מציאות אחרת לגמרי, הידיעה איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, זה נותן כוחות אחרים לגמרי. מה זה הפוטנציאל בחיים שלנו? מה זה אותו בראשית? כל אדם צריך לדעת הקדוש הוא בורא ונותן לו עולם שלם. עולם, בלשון של חכמים, עולם על מילואו נברא. שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, כיוון שהוא בורא, הוא מחדש את העולם, הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב, העולם שהוא בורא לך, הפוטנציאל, אתה יכול לקלקל אותו כמו שאמרנו, אבל הפוטנציאל שהוא נותן לך, זה עולם מושלם, עולם על מילואו נברא. העולם כמו שהוא, הוא אלוקות. העולם כמו שהוא מגלה רק את הטוב האינסופי של הקדוש ברוך הוא. לכן כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, איפה הוא שם את האדם, לפני שמתחיל להתערבב ולקלקל, בגן עדן. מציאות שכולה אידיאלית, שלמה. עכשיו, הגן עדן הזה, שהאדם נמצא בו, נובע מההתחברות, לאותה תודעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. זה בעצם, זה הפוטנציאל הפנימי, וזה בעצם הגן עדן שעומד מאחרי המציאות שלנו. מה זאת אומרת? כשאתה, מאיפה מתחיל הגירוש מגן עדן? מאיפה מתחיל הסבל האנושי? מאיפה מתחילים הקשיים והבעיות? הקשיים והבעיות מתחילים כשאתה שוכח, אתה מתכחש, אתה מתחיל להתרכז בעצמך כמציאות נפרדת, ואתה מתכחש ושוכח שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כל רגע ורגע יש מאין. זה מה שקרה לאדם הראשון, שהוא התחיל לקלקל את העולם, אחרי זה העולם המשיך להידרדר הלאה. מה זה היה חטא עץ הדעת? פתאום האדם מרוכז בעצמו, ברצונותיו, מתכחש לרצון של הבורא, רוצה אפילו להתחרות ברמה כזאת או אחרת עם הבורא, ואז התוצאה, גירוש מגן עדן. אבל העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, שהוא שם את האדם בתוך גן עדן, עצם הבריאה, העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, זה עולם שלם, עולם על מילואו נברא, עולם נברא מלא, לא חסר בו כלום. כך האדם, כדי להיות בתוך הגן עדן הזה, להיות בתוך המקום כמו האמיתי הזה, אתה צריך להיות מחובר כל הזמן לאותה ידיעה, מה הבורא, איך הבורא בורא את העולם יש מאין, ואיך הבורא נותן לך את המציאות. כמה שאתה יותר מחובר לזה, אתה בתוך גן עדן. כמה שיותר מחובר לזה, אתה חושף את הפוטנציאל האמיתי שתמון בך. ואדם צריך, אומנם רוב ההתמודדות שלנו, זה אחרי הנפילה לתקן, זה כמו שאמרנו פרשת נוח, אחרי חטא, אבל צריכים כל הזמן לשאוף, להשתדל, להיות גם באותו מקום שמחובר לדברים כמו שהם ניתנים. וכמובן הכוח האמיתי לעשות את פרשת נוח, זה בא מהבראשית הזה. שזה כמובן אומר לנו, כשאם האדם על עצמו מאמין וחושב על זה, שהקדוש ברוך הוא נתן לו מציאות שלמה, זה הגן עדן, נתן לו מציאות טובה ושלמה, כי כל מה שבא לו, זה בא מהקדוש ברוך הוא. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה תכלית הטוב. בספר התניא, באיגרת י' א', באיגרות קודש, חלק האחרון של ספר התניא, יש שם אמירה מאוד מעניינת, שכל האיגרת הזאת היא קשורה עם פרשת בראשית. אומר שם האדמו"ר הזקן בתחילת איגרת י"א, שהדרך זה אמונה אמיתית ביוצר בראשית. כך הוא מביא שם, הוא מדבר, איך אדם יגיע לביטול, זה אמונה אמיתית ביוצר בראשית. ואז הוא מתחיל להסביר איך העולם נברא, שזה התוכן של פרשת בראשית. העולם נברא, יש מאין כל רגע ורגע, ואז כיוון שהעולם נברא יש מאין, העין זה טובו של הבורא, טובו האינסופי של הבורא, חוכמתו וטובו של הבורא, ואז ממילא המסקנה היא שהעולם הוא כל הזמן טוב, כל מה שקורה בעולם הוא רק טוב, הרי הוא מתאווה כל רגע ורגע, יש מאין מטובו של הבורא, ואז אומר האדמו"ר הזקן, את הלשון המאוד מלא קשורה עם פרשת בראשית, על כן ראשית הכל, שיגיע לאדם וישמח בכל עת ובכל שעה, בהשם המטיב איתו כל רגע ורגע. בערך זה הלשון. ראשית הכל, זאת אומרת, כאילו, מה ראשית התודעה? מה ראשית כל העבודה שלך? ראשית כל העבודה, שתגל ותשמח בכל רגע ורגע, בקדוש ברוך הוא שמטיב איתך. זה כאילו התודעה של פרשת בראשית. לכן אמרנו, באיגרת הזאת ממש רמוז שמה, מתחיל על אמונה ביוצר בראשית, ואחר כך הוא מגדיר את ראשית העבודה, שראשית העבודה שיגיע לאדם ישמח בכל עת וכל שעה. עכשיו, מה זה כמובן אומר ראשית הכל? ההתחלה האמיתית לחוות את עצמך, עכשיו כמובן זה קצת משהו מרחף, זה קצת משהו לא למטה, כמו גן עדן, אבל זה התחלת הכל. יש את ההתחלה הבסיסית, ראשית הכל, שהאדם צריך להאמין שכל המציאות שלו הרי נבראת, היא לא עומדת מתור כוח עצמה, וכיוון שהיא נבראת, אז נבראת על ידי הבורא יש מאין, אז מלא היא תכלית הטוב. ואז כשאדם מתבונן בזה כך, אז הוא מסתכל, וזה גם המשמעות שלה שאותה איגרת, הוא עובר מהוראות מסוימים, יש לו מצבים שהוא נמצא בהם, יש כל מיני קשיים כאלה ואחרים שהוא נמצא, יש הרבה דברים שלא נראים לו, דברים שהוא רוצה שיהיו אחרת. כל הדברים האלה, אומר שם האדמו"ר הזקן באיגרת, כיוון שברגע הזה, המצב שבו אתה נמצא, הרגע הזה, המצב הזה, מתאווה יש מאין מהקדוש ברוך הוא בטובו בחוכמתו, סימן שהמצב הזה זה לא מה שאתה רואה בגלוי. אתה רואה בגלוי את הקושי, את הבעיה, את החיסרון, אבל באמת זה תכלית הטוב. רק נדמה לך, זה הלשון שמשתמש שם, זה נדמה לך כרע. יש איזה מין דמיון שמראה לך כרע. אבל בפנימיות, המצב הזה שכל כך לא נראה לך, כיוון שהוא מתאווה יש מאין לקדוש ברוך הוא, אז הוא תכלית הטוב. עכשיו זה הראשית. אבל הראשית הזאת מעלה, מכניסה אותך לאיזה מקום לא פה, גן עדן. זאת אומרת, איזה מין מקום נעלם שאומר לך, המציאות היא טובה כמו שהיא, כל מה שיהיה זה רק הטוב של הקדוש ברוך הוא, שמה המשמעות? תירגע, תהיה שמח, זה גם על השם שמה. לכן אדם צריך ראשית הכל שישמח האדם. אתה יכול להיות שמח בכל מה שעובר עליך, שמח בתכלית הכל. אבל כמובן, זה לא כל כך מתחשב עם החוויה הגלויה של המציאות. יש לי קשיים, יש לי בעיות, כואב לי. זה לא כל כך מתחשב בזה. כי מה אומרים לך? הקשיים, הבעיות ומה שכואב לך זה דמיון. כיוון שהמציאות מתאבד יש מאין, כיוון שהמציאות האמיתית זה עכשיו בורא עושה אותה, איך שהיא ניתנת בך, ממילא לא חסר והכל שלם ולא חסר כלום. עכשיו, כמובן זה גם נכון, אותה הסתכלות, לא רק על המאורעות שעוברים עליך, שזה הבראשית, לא רק על המאורעות שעוברים עליך, זה נכון גם על עצם הזהות הפרטית שלך. מי אתה באמת? מה הערך שלך האמיתי של החיים? מה באמת המקום שלך בעולם? ראשית הכל, שתאמין ותדע, שהמקום שלך, הערך שלך בחיים הוא הדבר הכי טוב שיכול להיות. יש לך, למה הדבר הכי טוב? כי הקדוש ברוך הוא עושה אותך. הקדוש ברוך הוא מעבר אותך יש מאין. אז ודאי נותן לך תפקיד, נותן לך חיים, נותן לך ערך. איך שהקדוש ברוך הוא עושה אותך, הוא לא עושה אותך חסר. הוא עושה אותך שלם. הוא בורא אותך שלם. זה הראשית. זאת אומרת, באופן שהבורא בורא אותנו, הוא בורא אותנו כל הזמן וכל רגע ברגע שלם. עכשיו, כמובן, אם אדם נמצא במקום הזה, הרבה מהבעיות מתמוססות מעצמם, או אפילו לא מגיע אליהם. כי במקום הזה של השמחה, הבעיות הן משהו חיצוני, שטחי, רדוד, מחוץ אליו. הוא נמצא במקום של אמונה, זה גם הביטוי, אמונה אמיתית ביוצר בראשית, זה מקום של אמונה, שהאמונה מרוממת אותנו, מעלה אותנו, מאותו מקום בעייתי של המציאות, ונותן לך לחוות את הפנימיות האמיתית של המציאות, איך היא באמת אלוקית ואיך היא תכלית הכל, איך היא תכלית של טוב ולא חסר כלום. עכשיו כמובן, האמונה הזאת נותנת כוחות לפתור כל בעיה, נותנת משמעות אמיתית לכל מיני סוגי התמודדויות שהאדם עובר, אבל האדם או שהוא נמצא שם או שהוא נופל משם. זאת אומרת, הבורא בורא את העולם יש מאין, אבל אתה יכול להיות מגורש מהמקום שבו מכירים את הבריאה יש מאין. אתה יכול להיות מגורש מגן עדן. אתה יכול ליפול למקום, זאת אומרת, זה זכות מאוד גדולה להיות בתוך האמונה הזאת, ולחיות מתוך אותה שמחה, וכמה שאתה תנגע בזה יותר, זה ייתן לך יותר כוחות, משם ניתנים הכוחות, אבל בהחלט, האדם יכול לאבד את המקום הזה. כמובן, המושג לאבד את המקום הזה, לא רק כי האדם הראשון איבד, כולנו את האיבוד של המקום הזה, אנחנו מרגישים כל רגע ורגע בתוכנו, איך האדם ברגע אחד, יש מי שבכלל לא נגע במקום של האמונה והשמחה שהכל טוב. לא נגע בזה אף פעם. אבל גם אם היו רגעים שנגעת בזה, והיו רגעים פנימיים של התעלות, והרגשת את הטוב שבזה, בקלות אפשר לרדת, ליפול, לחזור להתרכז שהמציאות שלי היא הפשוטה, האני הרוצה, ואז חסר לי, ואז רע לי, ואז אני כועס, ואז אני ממורמר, ואז אני נמצא במאבק מלא הארץ חמאס, ואז יש מאבק, ואז אתה יכול בהחלט יצר לב האדם רע מנעוריו, אתה מגלה את כל אותו מקומות בעייתיים של יצר, וגורשת פנימית, כמו האדם שגורש מגן עדן, גורשת מאותו מקום של טוב. עכשיו ברגע שאנחנו נופלים מהמקום הזה, אנחנו מאוד מקווים לא ליפול בו, פרשת בראשית, מאוד רוצים לאחוז במקום הזה, כי זה נותן חיים טובים, כל השנה כולה. אבל ברגע שנופלים מהמקום הזה, אז המציאות נראית אחרת לגמרי. ואז יש בעיות עם עצמך, אתה לא מרוצה מעצמך, אז יש בעיות בין בני זוג, כמו שגם רבו עושה פרשת נוח, יש שם, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, יש בעיות יש, כאילו יש הרס מוחלט בכל הרבדים של המציאות. ולמה? מאיפה בא הרס? כי עזבנו את החוויה הזו האמיתית של האמונה בהתהוות. עזבנו אותו מקום, שזה המציאות בפנימיות, אבל התרחקנו מהמקום הזה, ונפלנו לתוך אותו מקום שמשם באים כל הקשיים וכל הצרות. עכשיו, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו בדרך, הרבה פעמים אנחנו מתחילים את החיים של התודעה שלנו מתוך המקום הזה שנפול. אנחנו בכלל לא מכירים את המקום הזה של הגן עדן. כמו שבפועל, אדם נולד לתוך עולם שיותר דומה לג'ונגל מאשר דומה לגן עדן. מבחינת כי יצר לב האדם רע מנעוריו, שאדם יורד אל העולם, בדרך כלל הוא מתחיל עם מקום כל כך בעייתי. הוא יותר שייך לפרשת נוח באופן טבעי מאשר לבראשית ולגן עדן שבו הוא נמצא. אבל בפנימיות שאנחנו כן שייכים לזה, לכן צריכים כן לאחוז כמה שיותר בתוך אותו מקום של פרשת בראשית, כמו שהסברנו מקודם, אבל כיוון שאנחנו יודעים שאנחנו לא שם ונפלנו משם, אנחנו מרגישים את המציאות כמו שהיא, פה בא התיקון האמיתי ששואבים דווקא מתוך פרשת נוח. זה הפרשה שמבטאת את העבודה הכללית מלמעלה. מה העבודה? מה התוכן הפנימי של אותה עבודה? אז אמרנו, פה אתה מתחיל מתוך בעיה, אבל אתה יכול לצאת מהבעיה, ונוח מצא חן בעיני השם, ולהביא, ויש גם הבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שמכוח העבודה שעיקרה עבודה של תשובה, אתה הופך את הבעיה לגאולה. ונוח מצא חן בעיני השם, או תיבת נוח, כמו שדיברנו לפני הדברים, זה מצב שבעצם של גאולה. מה מעביר אותנו מהמצב הבעייתי לאותו מצב של תיקון? או במילים אחרות, מה הנקודה העיקרית שעומדת אחרי מאותו אחד ששקוע בתוך קושי, בתוך בעיה, בתוך חוסר, זה בין אם זה קושי פנימי עם עצמו, בין אם קושי עם המציאות שסביבו, שקוע בתוך קושי ובתוך חיסרון, מה מעביר אותו לאותו מצב שהוא לוקח את הקושי, את הבעיה, את המצב המושחת של המציאות הפנימית שלו והחיצונית, ומעביר את זה לאותו מצב של שלמות, ונוח מצא חן בעיני השם. ובא בחסידות שעיקר הדבר שעושה את זה, מה שמתאר ומאפשר לצאת מהמצב, זה המבול. המבול. המבול, כמו שבצורה פשוטה, הוא הרס, השמיד. הקדוש הוא מחה את כל החי. אבל מורה בחסידות, שהמבול יש לו סוד של טהרה. הוא מטהר את העולם, הוא תיאר את הארץ. בעצם המבול עצמו, אותו מבול, כמו שהוא הרס, כי בכל, יחד עם זה הוא תיאר והוביל אותו מצב של שלמות, אותו מצב של גאולה. זאת אומרת, המבול בצד החיצוני שלו, הוא הורס, אבל בצד הפנימי שלו, המהותי, הוא בעצם מכין את העולם לאותו עולם שיכול להיות קיים ומקבל את ההבטחה, מביא את העולם לתוך אותה גאולה. מה התכונה של המבול בחיים שלנו? אומר אדמו"ר הזקן בספר תורה אור, שאחד הביטויים של המבול בחיים הפנימיים שלנו, זה הטרדות של החיים. הטרדות הפרנסה. זה בעצם, זה בעצם המבול, טרדות הפרנסה. עכשיו כמובן, טרדות הפרנסה זה אחד האופנים של... אנחנו יכולים להיות מוטרדים בעוד הרבה תחומים. יש לנו הרבה תחומים שמטרידים אותנו, אבל הטרדות האלה זה הסוד של המבול. כך אומר אדמו"ר הזקן. מה זה בעצם אותו טרדות? מה זה אותן טרדות? בואו נזה לחזור. יש לנו כאן אני שהתרחק ממקורו. כמו שאמרנו, נפל, הוא כבר לא בגן עדן. הוא מרוכז בעצמו, הוא עסוק עם עצמו. ממילא הוא רב, הוא נלחם, הוא לא מרוצה, הוא ממורמר. הוא עכשיו בבעיה, בבעיה מאוד קשה. זה אותו אני. איך יוצאים מתוך אותו אני? מה עוזר לתקן ולצאת מתוך אותו מצב בעייתי ולהגיע למצב טוב שלם? אם אנחנו ניתן קיום לאותו אני, אם נשאיר אותו כמו שהוא, אנחנו בבעיה ואנחנו ננציח את הבעיה. זאת אומרת, אתה עכשיו מרוכז בעצמך, עכשיו אתה לא מרוצה, עכשיו אתה ירדת, האני הוא הפך להיות המצב הפשוט, עברת את חטא צדת, העולם הוא כבר למטה, תשאיר את זה כמו שזה, מה התכלית של החיים? זה... ואז הקדוש ברוך הוא בחסדו מתחיל להטריד את האדם. מתחיל לשים לו קשיים, מתחיל, זה טרדות של פרנסה, או טרדות אחרים, כמו שאמרנו מקודם. מה בעצם עושים הטרדות האלה? מה זה אותם קשיים ובעיות? למה זה נקרא טרדות? מה עושים הטרדות? הם מטרידים, מפריעים, מזעזעים את אותו אני בעייתי. ועל זה שמזעזעים אותו, הם בעצם מכשירים אותו פנימית להיות יותר טוב. אומר הרבי באחד מהשיחות בקרח א', שהמבול יש לו סוד של מקווה. מקווה מטהר. אמרנו זה מקודם, שהביא טהרה. איך המקווה מטהר? מה המקווה? לכן גם המבול היה 40 יום. כמו שבמקווה צריך להיות 40 שעה. איך מקווה מטהר? מה הכוח של מקווה לתאר את המציאות? המובן זה שהעיקר של התבילה במקווה זה ההתבטלות. וזה שטובלים בתוך המים, העיקר זה, עיקר החוויה של הטבילה, זה ההתבטלות. מה זאת אומרת התבטלות? אתה היית מציאות מסוימת. עכשיו, האדם בטבעו, איפה המקום שלו? המקום שלו זה על פני הארץ. כשהוא נכנס לתוך המים, הוא כאילו מבטל את מציאותו הקודמת, מבטל את המציאות החיצוני שלו, מבטל את מציאותו הקודמת, והוא הופך להיות, הוא נותן לעני להיות במציאות חדשה, לא המציאות הקודמת. זה נקרא ביטול. זאת אומרת, יש לך משהו מסוים, עכשיו אתה לא מה שהיית, אתה נהיה משהו חדש. זה בעצם מה שהמקווה עושה. אתה טובל, אתה ויתרת, ביטלת את המציאות הקודמת, אתה יוצא חדש, עם מציאות חדשה. אומר הרבי, זה מה שעושים לנו הטרדות. הטרדות הפרנסה. זה כל הטרדות של העולם. הם מזעזעים ומונעים מהמציאות הקודמת להישאר. עצם זה שהם מזיזים אותך, לא נותנים לך להיות מרוכז בתוך המציאות הקודמת שלך, מציאות של האני הבעייתי, זה מכשיר אותך, זה פותח אותך להיפתח למשהו חדש, למשהו שמאיר יותר, למציאות חדשה. זאת אומרת, הזעזוע, ההטרדה שהאני מוטרד, זה בעצם מכשיר את אותה, את אותו תיקון. עכשיו, אם ננסה לעשות להבין את זה, מה בעצם המשמעות כאן, מה זה בעצם אומר לנו? כשאתה עובר קושי, בכל תחום שהוא, לא סתם, כאילו בלעדי הקושי הזה, בלעדי אותו קושי שאתה עובר, כנראה המציאות שלך, היא לא הייתה מגיעה למה שאתה צריך באמת להגיע. היית נשאר שקוע, סגור, בתוך מציאות שרחוקה, כיוון שנפלת, כיוון שאתה לא בגן עדן, היית סגור, שקוע, בתוך מציאות שהיא רחוקה ממה שאתה באמת צריך להיות, מהגאולה שלך, מאותה טבע, מאותו מצב שלם של גאולה. המטרה של הקושי, הטרדה, שעכשיו כולך תרוד בבעיה מסוימת, שאתה תצא, תשתנה, תזוז ממציאותך הקודמת. כמו שכל אחד רואה מה עושים לו הקשיים, מה עושים הטרדות. הם פשוט לא נותנים לו להיות איפה שהוא היה, הם מזיזים אותו. אמנם לא תמיד, אנחנו לא יודעים לעלות על הגל של הקושי, לא תמיד זה יוזיז אותך למקום טוב, אתה יכול להמשיך להתעקש, וכשאתה ממשיך להתעקש, אתה תמשיך לזוז למקום אולי יותר גרוע, אבל אתה זז. תמיד קושי מטריד אותך, מזיז אותך, מהמקום שבו אתה נמצא. החוכמה האמיתית זה להבין שהקושי נועד לשנות, להוזיז אותנו במציאות הקודמת, ולהעלות אותנו למציאות שהיא חדשה ובעין ארוך יותר באיכות. אומר הרבי, באותה שיחה, שאנחנו מתייחסים אליה, בקרח א', אומר רבי כך, אם אדם הוא חכם, והוא מבין שהקושי נועד להזיז אותו, לשנות אותו, לתאר אותו, שזה נקרא לבטל את מציאותו, הוא קולט את הנקודה, ואז הוא משתנה מיד, הוא מבין שבעצם זה סימן שהוא צריך להשתנות. הוא משתנה מיד, ואז אומר הרבי, כבר לא צריכים יותר את הקושי. כאילו, הוא קלט את הנקודה של המבול, את הנקודה של ה... קלט הנקודה, והוא ניתר. אז אם הוא ניתר, גמרנו, הגיע כבר למצב החדש. כשהאדם זז וזז וזז ומוטרד ומוטרד, וקושי רודף קושי, ובעיה רודפת בעיה, טרדות רודפות טרדות, זה אומר שהוא עוד לא נגע במטרה, או שיש לו הרבה הרבה מה להזיז, או שהוא עדיין לא נגע במסר שהקושי בעצם נועד להוביל, שהטרדה נועדה להוביל אותך. זאת אומרת, ברגע שאדם, כי הרי זה לא מעשה סתם, אתה צריך להבין שהקושי, או כמובן שאנחנו מסתכלים על זה בצורה כזאת, אנחנו מבינים שזה קושי פירושו בכל תחום שהוא. זה לא משנה אם זה תחום חברתי, זה לא משנה אם תחום בבית, זה לא משנה אם תחום... כל תחום, כל קושי הוא בעצם מסר. מה אני צריך לשנות? מה באני, או באני הכוונה, בחוויית המציאות הקודמת, בחוויית המציאות כמו שאני חובר, זה עדיין לא מספיק להוביל אותי למה שאני צריך להיות, לאותו עולם שאני צריך להיות. כי הקושי הוא לא, הקושי הוא לא סתם ככה. הקושי מתאר, הקושי מוביל אותנו קדימה. לכן, כשאדם חווה מצב של קושי זה, אם הוא מספיק חכם, בכל תחום של קושי, כמו שאמרנו מקודם, כשהוא חווה קושי זה צריך להגיד, מה זה צריך להוביל אותי? עכשיו, איך אנחנו בדרך כלל חווים קשיים? למה זה בא לי? זה לא בסדר. אני לא מגיע לי. לא מגיע לי שזה יבוא לי. טוב, מגיע לי. טוב, אז אני אסבול. אבל למה זה בא? וצורה כזאת היא בעצם מתייחסת אל הצד החיצוני. לי היה ראוי שיהיה טוב, אני מתלונן. או אתה אומר שמגיע לי, המושג מגיע כמו זה, אז, אבל זה לא, זה בכלל לא קשור עם התחום של מגיע או לא מגיע, שעל זה אתה, כל הנקודה של קשיים זה ללמד אותנו, להטריד, לתאר אותנו, להוביל אותנו למקום חדש. צריך להבין את המסר, מה עומד מאחרי הקושי. שכמה שהקושי הוא גדול יותר, זה בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לי שאני צריך לזוז יותר חזק. כמה שיש, זאת אומרת, כשאנחנו רואים שהקושי הוא גדול, זה אומר שצריכים כאילו, זה לא למה אני כל כך צריך לעבור, אלא סימן שיש לנו עניין רציני, פנימי, להיפתח ולשנות. וכמה שהאדם חווה נכון את המשמעות שעומדת מאחרי הטרדות שמטרידות אותו, כמה שהוא חווה יותר נכון את המשמעות, הוא בעצם נפתח לאותו שינוי. אבל אם הוא לא חווה את המשמעות האמיתית, אז יש אפשרות להשתנות גם בלי מודעות. יש מצב כזה. אבל אז להשתנות בלי מודעות, זה כשאתה לא מקבל את זה דרך הראש, זה מאוד מאוד קשה. זה, אתה חוטף וחוטף וחוטף בתת מודע, עד שבסוף זה ישנה לך משהו. ובוודאי, כשיש, כדון הוא מתאר אותך גם אם אתה מתעקש ועומד לא מול זה, אבל זה לא הדרך הקלה, זה לא הדרך הנוחה והנעימה. הדרך הקלה והדרך הנוחה והנעימה, זה שהאדם בעצם קולט ומבין, קולט ומבין שהטרדה, המבול, הוא בעצם אמצעי של טהרה, והוא מנסה לרוץ קדימה לפני הטרדות. מה זה אומר שאני צריך לשנות בנושא הזה? יש לי קושי בנושאים של בית, אני צריך לשנות בזה? אז אני רץ קדימה יותר, להשתנות כמה שיותר מהר כדי לחסוך, ולהסיק את המסקנה שהקושי נועד להוביל אותי, בלי שאני צריך לעבור את זה בצורה שלמה. יש בפרקי אבות, כתוב כך, אם אין בינה אין דעת, אם אין דעת אין בינה. זה אחד האמירות שכתובות בפרקי אבות. מסביר, מובא במאמרי החסידות, דעת זה הרגשה. דעת זה חוויה, הזדהות. כמו חטא עץ הדעת. מה זה חטא עץ הדעת? מה היה החטא שם? החטא היה בהזדהות, בחוויה הפנימית. היה טעות בהזדהות. האדם הראשון חטא, וכמו שאמרנו, במקום לראות איך הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם יש מאין, ומה הוא חטא? הוא חטא והתרכז בעצמו כנפרד. זה חטא עץ הדעת. זאת אומרת, דעת זה תמיד הזדהות, התחברות עם דבר, התקשרות פנימית. זה בעצם עיקר המושג של דעת. איך אדם רוכש דעת? אז בצורה פשוטה, הוא חווה דברים, מזדהה דברים. אבל התורה מלמדת לנו שאחד האמצעים לרכוש דעת זה על ידי התמודדויות שהקדוש ברוך הוא מציב אותנו לפניהם. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את השם. מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת. שואלים את זה במאמרי החסידות, למה נועד ניסיון? לדעת? מי צריך לדעת כאן? הקדוש ברוך הוא צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מעמיד לך באתגר, בניסיון, מה, הוא צריך לדעת איך תעמוד בניסיון הזה? מה, הוא לא יודע? הוא עכשיו מנסה אותך כדי לראות מה תעשה, הוא יודע מראש. אז אחד ההסברים שמסבירים על זה, ככה הרמב"ן מסביר לגבי הניסיון, שהקדוש ברוך הוא, לא הוא רוצה לדעת, כן? הוא יודע, אבל הוא רוצה שאתה תוציא את הפוטנציאל של תמון לך מכוח העבודה שלך, מהכוח אל הפועל. קצת מה שהדברנו מקודם על פרשת נוח. זאת אומרת, מה זה ניסיון? הקדוש ברוך הוא יודע. הקדוש ברוך הוא יודע. אבל, למה הוא מנסה אותך? כדי שאתה תוציא את הדבר מהכוח, אם לא עמדת בניסיון, זה נשאר רק בכוח, הטוב אצלך, עמדת בניסיון, זה יצא מהכוח אל הפועל. זה המשמעות, אבל עדיין זה לא מתיישב כל כך על השון, כי מנסה השם אלוקים אתכם לדעת. הוא מנסה כדי להוציא את זה מהכוח אל הפועל. מה הכוונה? הוא צריך לדעת. ואז לכן מוסבר בחסידות שהמילה כאן לדעת זה אתה תדע. כי מנסה השם אלוקים אתכם לדעת, פירושו שאתה תדע ותרגיש. זאת אומרת, כל התנסות, כל קושי, כל תרדה, כל חוסר במשהו, שזה המושג התנסות, כל קושי וכל תרדה, נועד לפתח בתוכנו הרגשה פנימית אמיתית עמוקה יותר. דעת יותר אמיתית. אדם עובר קושי בעולם, בעיה מסוימת, זה לא סתם. יש בזה, בלשון של חסידות, בתוך הקושי, בתוך הבעיה, בתוך ההתנסות, יש ניצוצות, יש אור אלוקי שצריך להתגלות. אם תעמוד בניסיון, תיקח את המסר הנכון של הקושי, אתה תקרא את המסך שעומד מאחרי הקושי, ותחווה את אותה אור, את אותו מציאות טובה שנמצאת שם. זה לשון אחרת, קצת שמבטאת את מה שאמרנו מקודם, שבעצם הטרדות נועדות להוביל אותך למשהו, לתאר אותך, להביא אותך למשמעות יותר עמוקה, יותר שלמה, להרגשה יותר שלמה ויותר פנימית. זה אבל דעת. אבל, מה כתוב בפרקי אבות? אם אין בינה, אין דעת. מסביר הרבי, הרבי הצמח צדק, מה הכוונה אם אין בינה אין דעת? אומר הרבי כך, אדם יכול לעבור בחיים התמודדויות, חוויות, שזה עניין דעת, אבל אם אין לו בינה, לא, ההרגשה לא תופנם בו. זאת אומרת, הוא חווה חוויה, היא נועדה ללמד אותו משהו, אותה חוויה, אבל הוא לא קולט באופן פנימי את המסר שלה. זה כאילו נשאר מקיף. זה נקרא, זה לשון. זה כאילו חווית, חווית, זה נקרא דעת, אבל כאילו לא רכשת את הדעת. למה? עמדתי בהתמודדות. עברתי קושי. עברתי כל מיני מצבים. הייתי מוטרד. אז לכאורה, זה היה צריך לשנות אותי, לתאר אותי. אם אין בינה, אין דעת. עברת את הקושי, ונשארת באותו מקום. מה היה חסר? הרי ודאי עברת את הקושי, אז זה היה צריך לעשות לך משהו. חסר ההתבוננות. זה הכוונה, אם אין בינה, אין דעת. מה זאת ההתבוננות? שכשאדם מנסה להבין, ללמוד, למה זה נועד, מה היעד האמיתי שלו, מה המטרה האמיתית שלו, זה נקרא התבוננות. שהוא מתבונן, מה הוא מחפש, מה הוא צריך לחפש, מה הקדוש הוא רוצה ממנו, מה התכלית. עכשיו, כשהוא מחפש איזה מתבונן, הקשיים והדברים שהוא עובר, מובילים, כאילו מצטרפים לאותה הבנה, ומופנמים בתוכו. אבל אם הוא לא מתבונן, לא עסוק בלנסות להבין, אלא הוא רק חווה את הדברים, אבל הם חסרי משמעות, הוא לא, הוא כאילו חווה, הוא חווה, זה קשה, זה מטריד אותו, אבל הוא לא שואל את עצמו, כמו שאמרנו מקודם, למה זה בא, מה המטרה, לאיפה זה נועד להוביל אותו, הוא לא מנסה לחשוב על זה, הוא רק עובר את הדברים לתוך החוויה, סוחב אותם לתוך החוויה, וזהו. אז אם אין בינה, אין התבוננות, למרות שחווית, וחווית הקושי שהיה צריך לתאר אותך, זה יישאר מקיף, זה המסר לא יופנם בתוכך פנימה. כאילו משהו פנימי לא ילמד מתוך הדבר הזה. אז לכן, זה בעצם מה שאמרנו מקודם, שיש מצב כזה שהאדם עובר דברים, אבל הוא לא ממש לומד מהם את העניין. הוא לא ממש משתנה מהם. לא שההטרדות והקשיים לא משנים אותו, מתארים אותו. בפועל הם משנים, אבל הוא כאילו לא לוקח את משהו זה השתנה, הוא לא מבין את המסר של זה, הוא לא מפנים את המסר של זה, ולכן השינוי לא הופך להיות ממש גלוי חלק ממנו. ולכן צריכים את השילוב הזה של שני הדברים האלה ביחד. שמצד אחד, כשאנחנו למטה, אנחנו, הקדוש ברוך הוא זה החסד שלנו, חסד שהוא עושה איתנו, מי המבול, מי חסד. הוא מטריד אותנו, הוא מציב אותנו בניסיונות, הוא מביא מכל מיני מצבים, וכל המצבים האלה בעצם נועדו להוביל אותך לאותו עולם שלם, לאותו עולם של גאולה, לאותו ייעוד אמיתי. אבל, כדי שזה יהיה בקלות, וכדי שזה יופנם כמה שיותר מהר, הדרך לזה, זה אם אין בינה, אותה בינה, אותה הבנה, אותו מחשבה שאדם חושב כל הזמן, מה באמת המטרה, ואיך הקושי הזה, מה הוא קשור עם אותה מטרה, אז אותן מחשבות שאדם חושב ומנסה ללמוד מתוך הדברים, הם מאפשרים לו את אותה התקדמות אמיתית ונכונה. עכשיו, הדבר הזה, שעכשיו ניסינו קצת לנגוע בו, הוא כלל מאוד מאוד גדול, כמו שאמרנו, בכלל בעבודה שלנו, הפרטית, בוודאי שביחסים חברתיים באופן כללי ובתוך בית, בצורה יותר מפורטת, זה ממש מהיסודות היותר גדולים של ההתמודדות, של החיים, של היכולת לשפר ולהוביל את עצמנו למה שאנחנו בעצם צריכים להוביל את עצמנו. קודם כל צריכים את הבראשית, שדיברנו על זה מקודם. עכשיו בראשית נותן לך את השמחה ואת הראייה של הדברים מלמעלה. וצריכים כמה שיותר לנגוע גם במקום הזה של הבראשית. אבל, מעבר לבראשית הזה, אנחנו לא שוכחים ולא מתכחשים לעובדה שנפלנו. ואז אנחנו מרוכזים בעצמנו ויש קשיים כאלה ואחרים, ויש התמודדויות כאלה ואחרות, ויש מדי פעם את כל אותה... עכשיו, כשאנחנו נמצאים כל אחד בתוך העולם שלו, בתוך ההתמודדויות, ובעבודה הזאת מלמטה, לא כמו אותו מצב של גן עדן, איך הדברים ניתנים מלמעלה, פה, בתוך אותו מצב של התמודדות, אדם, הגישה שלו למה שעובר עליו, משנה לגמרי את מה שעובר עליו. הגישה שבעצם קושי והתמודדות נועדה להוביל אותך קדימה, לזכך אותך, לתאר אותך, להביא אותך אל הגאולה. עצם המחשבה הזאת, משנה לגמרי את הגישה אל אותו קושי. כי כמו שאמרנו מקודם, אם אתה לא מבין משל מה זה בא, אתה רק, למה זה מגיע לי, אתה רק מתלונן על זה, באמת לא תמיד אפשר להבין למה זה מגיע, זה לא עניין של מגיע בכלל. אבל אם אתה רק עסוק בבחינה פנימית, כאילו להתכחש שיש לזה משמעות לגבי החיים שלך, אלא רק ככה זה וזהו, אז ודאי שאתה לא תוכל לחוות ולהוציא מתוך הדבר את משהו בעצם בפועל נועד. ולכן הדבר הכי ראשון, הכי חשוב כאן, זה להבין שקושי יש לו מטרה. טרדות יש לו מטרה. זה נועד להזיז אותך, להוביל אותך למשהו אחר. עצם הידיעה הזאת נותנת יותר כוחות לשאת את הדבר וממתיקה את אותה מציאות. אבל אחר כך, כמה שאתה מרחיב את אותה מציאות של ידיעה, ואתה מנסה להוביל אותך יותר מהר, יותר קדימה, למשמעות שהדבר צריך להוביל, אז ממילא רצת קדימה עם הדבר, חשפת את אותם טרדות. כמה שיש יותר בינה, כמה שאתה יותר מתבונן, כמה שאתה יותר מנסה להבין, אתה לא עובר אותו מצב שעליו הנביא מתלונן, עם לא בינותו, עם שאין לו הבנה, ולכן הוא סובל בעקבות זה. כמה שאתה יותר מנסה להתבונן בקושי, זה עצמו מזרז את הטוב שצריך לצאת מתוך הקושי, ומוביל אותך לתוך אותו מקום פנימי. וזה תמיד צריך ללמד אותנו שקושי נועד לקדם אותנו. טרדה, בעיה, זה לא נועד שנשאר. אנחנו חייבים ללמוד מזה עניין, וכמה שנלמד מזה יותר מהר, ככה בסופו של דבר נתקדם. עכשיו, לאיפה בסופו של דבר מתקדמים? אז זה המשמעות האמיתית של הפרשה. קשיים, למרות שהם מטרידים אותך, הם מבינים אותך אל המנוחה, לפרשת נוח. אמרנו שזה נקרא גאולה, זה נקרא שבת. הבחינה הזאת של הגאולה, של התיבת נוח, זה אותו מצב של העתיד לבוא, וזה רמוז בשם הפרשה נוח. נוח זה מנוחה, סוד של שבת. שבת זה שבת של מנוחה. קושי זה הכנה, קושי זה דבר לא נעים, הוא לא מנוחה, בדיוק הפוך מהמנוחה. אין דבר יותר שמבטא מחוסר מנוחה, יותר מבטא חוסר מנוחה מאשר תרדה. מה זה תרדה? הפוך ממנוחה. מה זה אותם תרדות שאמרנו מקודם? אתה לא במנוחה, משהו מזעזע אותך. אבל כל התרדות האלה, אתה צריך לזכור לאיפה הם נועדו. להביל אותך אל המנוחה האמיתית. אותו מקום של שבת אמיתית. תרדות לא נועדו שתישאר בתרדות, זה הכרח אותם תרדות להכשיר אותך לאותה מנוחה. אז לכן פרשת נוח שהיא כולה תרדות בגלוי, מבול, שתורד, מזעזע, מזכך, מתאר, אבל איך היא נקראת? נוח. מה זה הנוח הזה? זה בעצם המנוחה שבא בעקבות אותם תרדות. והמנוחה שבא אחרי שאדם לומד מהתרדות, המקום השלם שהוא מגיע אליו אחרי ההתמודדות, הוא הרבה יותר גבוה מהמקום השלם שקיבלת אותו מלמעלה. אמרנו שיש את המקום השלם שקיבלת אותו פרשת בראשית. אז המקום הוא שלם, איך שאתה מקבל את הדברים מלמעלה, אבל השלמות שאיך מקבלים את הדברים מלמעלה, זה באין ארוך פחות עם כל ה... אולי נגידים במילים יותר פשוטות, מה על מה דיברנו מקודם. אותה שמחה שהכל טוב כמו שהוא, אותה מציאות מרחפת של גן עדן, שהיא הכרחית וחיונית, השלמות שלה היא פחותה מאותה עוצמה של שלמות שמגיעים אחרי שעברנו את הקושי, אחרי שהתמודדנו, אחרי שלמדנו את המשמעות, אחרי שהזדעזענו, והגענו לאותה מנוחה, אותה מנוחה שהיא בעצם בין... אותה מנוחה שמגיעים אליה בעקבות יגיעה ועבודה. יתרון האור הוא מין החושך. אז לכן כשעברנו קושי ועוברים בעיות, וכשיש כל מיני בחינות מסוימות, עד כדי אפילו מריבות, ידוע שאחרי מריבות או אחרי מחלוקות, האחדות שאפשר להגיע אליה, האהבה שאפשר להגיע אליה, היא באין ארוך יותר גדולה. אבל למה? כי זה אהבה שבאה אחרי לימוד, אחרי שמשהו זז בך, אחרי שמלמטה הגעת, יתרון האור בא דווקא מתוך אותו חושך, כמו הדרך, פרשת בראשית זה צדיקים. פרשת נוח זה תשובה. אז זה אמרו חכמים. צדיקים זה איך שהדבר ניתן מלמעלה, כמו שהדברנו מקודם. נוח זה תשובה. בעיה, למדת ממנה עד שתיקנת. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. זאת אומרת, במקום שאתה לומד מתוך קושי, מתוך טעות, ומשם אתה מתקדם, הבנת שזה טעות, הזדעזעת, אתה מנסה משם ללמוד, המקום שאתה מגיע אליו הוא באין ארוך יותר נעלה, מאשר אם לא היית בתוך אותו תהליך של ירידה. אז לכן, מצד ההסבר הזה, יש איזה מין מקום, כמו שמשמע בסדרה של הרבי, שפרשת נוח עם המשמעות שלה, של העבודה, היא אפילו יותר נוגעת לנו מאשר פרשת בראשית. עם כל החשיבות שאיך הדברים ניתנים מלמעלה, היכולת להבין שאנחנו יכולים מלמטה להסיק מהקושי, להשתנות, לעבור מתוך הטרדות, מתוך הבעיות, להגיע למקום, ללמוד מזה ולהשתפר מזה ולהגיע לאותו מקום שלם, המשמעות שזה היא הרבה יותר חשובה לנו, והיא בסופו של דבר מביאה אותנו לנוח, לאותה מנוחה אמיתית של שבת. נעצור כאן.